מקס דף חוף. אנחנו מתחילים 8 שורות מסוף העמוד הקודם, עומר אבסי, עומר רבי יוחנן. מסר שני, מתי חייבים עליו? מסר שני זה הפירות האלה, כשאתה מאסר אותם, יש עליהם קדושת מסר שני, שזה אומר להביא אותם ולאכול אותם בירושלים. ואם ירחק ממך המקום, כי לא תוכל צאתו, אז מה, אומר, מה אומרת לך התורה? וצרת הכסף בידך והלכת. תבדה אותם על כסף. משמע שמחוץ לירושלים בלא פדיון אסור לאכול אותם. ויותר מזה במשנה אמרנו שמי שאוכל מעשר שני מחוץ לירושלים לוקה. מאימתי חייבים עליו מלכות? מי שראה פני החומה. רק אם זה כבר נכנס לתוך ירושלים. אז מתי אמרנו במשנה מי שאוכל פירות מעשר שני חוץ לירושלים לוקה? בפירות כאלה שהוכנסו לירושלים ויצאו החוצה. ואז הוא אכל אותם לוקה. מי טיימן? איפה אתה לומד את זה מהפסוק? ואמר קרא, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו, הוא כתיב, לא תוכל לאכול בשעריך. אז הוא בא רבי יוחנן ודורש את הפסוקים ביחד, ואומר, כל היכד הקרינה בלפני השם אלוקיך תאכלנו, אם כבר הבאנו את זה לתוך העיר, הייתה אפשרות לאכול את זה, אז קרינה בי לא תוכל לאכול בשעריך בלי פדיון. וכל היכד לא קרינה בי לפני השם אלוקיך תאכלנו, לא קרינה בי לא תוכל לאכול בשעריך. כך מחדש רבי יוחנן. שואל תוספות קושייה עצומה. אם ככה, שלפני שזה עוד ראה את החומה, עוד אין על זה איסור לב, אז מותר לאכול את הפירות האלה. אז למה בכלל לבדות פירות מעשר שני? בוא נאכל אותם וגמרנו. עונה התוספות, שנכון שלב עדיין לא יהיה למי שאוכל את הפירות, אבל איסור עשה, זה יש. למה? כי כתוב בתורה, וצרת הכסף בידיך, דווקא על ידי שתבדה. משמע, לא תבדה, אסור לך לאכול. אבל לא מצד לב, לכן אין מלכות, רק מצד עשה. מיתווה, כתוב בברייתא, רב יוסי אומר, כהן שעלתה בידו תאנה של תבל. רוצה לאכול אותה. אמר, תאנה זו תרומתה בהוקצה. הוא מגדיר את המקום של התרומה, סמוך לעוקץ. מעשה ראשון בצפונה, ומעשר שני לדרומה, והיא שנת מעשר שני. זה השנים האלה שנותנים בהם תרומת מעשר שני. יש שנים של מעשר שני, יש שנים שנותנים מעשר עני. שנה שלישית ושישית לשמיטה הם שנים של מעשר עני. והוא בירושלים, בירושלים אפשר לאכול מעשר שני. או אם נגיד שזה לא שנת מעשר שני, אלא מעשר עני, והוא בגבולים. סתם בכל המדינה. אכלה לוקה אחת. למה לוקה? לכאורה תרומה גדולה הוא הפריש. והוא כהן, מותר לו לאכול תרומה גדולה. מעשר ראשון הוא הפריש. מעשר שני הוא הפריש והוא בירושלים יכול לאכול את זה. אלא מה? המעשר ראשון שהוא הפריש, הוא לא תרם ממנו תרומה גדולה. תרומת מעשר. שצריך לתת 10% מן התרומת מעשר, מן המעשר ראשון, תרומת מעשר, הוא לא נתן את זה. לכן לוקה אחת. זה נקרא תבל לתרומת מעשר. וזר שאכלה, אם האיש הזה יהיה איש זר ולא כהן, לוקה שתיים. למה שתיים? גם הוא אכל תרומה גדולה, אסור לו לאכול, הוא לא כהן, וגם הוא אכל מעשר ראשון שהוא עדיין תבל לתרומת מעשר. מוסיפה הברייתא ואומרת שאילו בתחילה אכלה, אם הוא היה אוכל את זה קודם, לפני שתרמו תרומה גדולה, אינו לוקה אלא אחת מצד שם אחד של תבל. בכל אופן, לכאורה, בכל הקטעים כאן בברייתא אין שום חידוש. זה שצריך לתרום תרומה גדולה, ומעשר ראשון, וצריכים לתת מהמעשר ראשון תרומת מעשר, ומעשר שני ומעשר עוני, אין בזה שום חידוש, דברים ידועים. אז מה הגמרא מבינה? שעיקר החידוש זה הדיוק שבאים לדייק. טעם הדיס בירושלים, לכן הוא לא לוקה על המעשר שני. הבגבולי, והיה אוכל מעשר שני, לוקה שלוש אותו הזר. אז לכאורה מה רואים כאן? ואף אגב, דלב רואה פני חומה. מתרץ לגמרא, מדובר כאן דהיילה ואפקה. בתאנה כזאת שהוא כבר הכניס אותה לירושלים והוציא אותה. טוב, יחם היילה ממרה. אז מה כל החידוש בברייתא הזאת? שצריכים לתרום תרומת מעשר שני? עונה הגמרא, יש כאן חידוש. הכי במעסקינן כגון דעילינו בטבליו. הוא הכניס את התאנה הזאת לפני שהוא קרא עליה שם תרומו גדולו, מעשר ראשון ומעשר שני, כשהיא עדיין הייתה תבל. וכסבה מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיה. רבי יוחנן הרי אמר הגדרה, פירות מעשר שני שלא נכנסו אל תוך ירושלים, אין עליהם איסור לב לאכול אותם חוץ לחומה. מה הדין פירות תבל? שהם נכנסו לירושלים כתבל ויצאו כתבל, ואחר כך עשו אותם מעשר שני. יש עליהם שם של פירות מעשר שני שהיו בירושלים, הם כבר היו ראויים לאכול? היה אפשר לקרוא בהם לפני השם אלוקר התאכלנו? לכאורה לא. החידוש כאן של הברייתא של רבי יוסי, בא רבי יוסי ואומר, תדע לך, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיה. אז שאתה מכניס תבל שכלול בו אופציה, אפשרות למעשר שני, כאילו כבר הרמת את המעשר שני, וכאילו המעשר שני היה ראוי לאכילה כמה שזה היה תוך ירושלים. לכן כשזה יוצא יש לזה איסור לב ומלכות. אומרת המראה, מה וכוסוב הרב יויסי, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמי ואותנה. רב שמעון בן יהודה אומר משום רב יוסי, אז זה בשם רב יוסי שלנו, מה הוא אומר? לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על פירות שלא נגמרה מלאכתם. חיוב מעשרות של פירות תלוי בגמר מלאכה. מאז שנגמרה מלאכתם הם התחייבו במעשרות, לפני כן עוד לא. מי שלקח פירות שלא נגמרה מלאכתם, עוד לא היה בהם חיוב מתנות, ועברו בירושלים, שיפדה מעשר שני שלהם ויאכל בכל מקום. זה לא נקרא שהמעשר שני הזה היה בירושלים, אפשר לבדות אותו ולאכול. ועל מה נחלקו? על פירות שנגמרה מלאכתה, הם כבר נתחייבו במעשרות, ועברו בירושלים, ולא הפרישו אותם. ומחוץ לירושלים עכשיו הוא הפריש אותם. שבית שם היו אומרים יחזיר מעשר שני שלהם ויוכל בירושלים ואסור לבדות אותם. ובית הלל אומרים ייפדה ויאכל בכל מקום. ויסא כדעתך מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיה. איך בית הלל כאן מאפשרים לבדות אותם? הקלטו מחיצות. יש לנו עוד דין בפירות של מעשר שני. כל פירות של מעשר שני שכבר היו בירושלים, אף על פי שהוצאת אותם החוצה, כמה שקלטו אותו מחיצות, אסור לבדות אותם על כסף. חייב להחזיר אותם עצמם ולאכול אותם בירושלים. אז לכאורה מוכח מכאן שרבי יוסי סובר בדעת בית הלל, שמתנות שלא הורמו, לא כמי שהורמו דמיה, סתירה מרבי יוסי על רבי יוסי. אומר עובד, מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלות דרבון. הדין הזה שאמרנו שכשיש מחיצה, אז אפשר לאכול את הפירות. ומאז חל עליהם איסור לב לאכול אותם חוץ לירושלים. זה דין דאורייתא, זה דין תורה. אבל הדין הזה של מחיצה לקלוט, היינו שפירות שכבר נכנסו לירושלים ויצאו, אסור לבדות אותם, זה דין רק דרבון. ולכן, מצד האמת, רב יוסי סובר, שגם לבית שמאי, גם לבית הלל, מתנות שלא הורמו כי מי שהורמו דמי. אבל מה? וכי גזו רבונן כי יישא בעיני? הדין דרבנן לא לבדות פירות שכבר היו בירושלים, זה דווקא על פירות כי איסה בעיני, שהם היו מעשר שני מפורש בתוך ירושלים. אבל אם הם היו בירושלים רק בטבלי, לא גזו רבון. מה שאין כן הדין הזה של האיסור לאכול אותם בלי בדיעה שזה דין דאורייתא, זה חל גם כן על תבל. טוב, עד כאן היה המהלך ליישב מהחידוש בברייתא, שאמרנו שהחידוש בברייתא שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיה. רבי נעמה חידוש אחר, כגון דנקית לי בקניה וטיפשויט בייד רב פופה. למעלה למדנו שרב פופה הסתפק מהדין אחד שמחזיק פירות מעשר שני על מקל ארוך, והוא כבר נכנס לירושלים והפירות עוד לא. האם יש עליהם איסור כבר לא לאכול אותם? זאת אומרת שאי אפשר כבר יותר לבדות אותם כיוון שכבר נכנסו לירושלים, או שאני אומר עוד לא נכנסו לירושלים, אפשר לאכול אותם, אפשר לבדות אותם ולאכול אותם מחוץ לירושלים. אז זה הברייתא פה באה לחדש. שבגלל שהוא בירושלים, אז הוא לא לוקה מצד מעשר שני. אבל אם האיש הזה עוד לא נכנס לירושלים, אז הוא לוקה מצד מעשר שני. ומה החידוש שבירושלים לא לוקה? הכוונה שהאיש הזה כבר עומד בתוך העיר. עם מסע כזה, עם קנה שנמצא מחוץ לעיר, וקומה שמלון, שזה כבר נקרא שהוא ראה פני חומה, ואם הוא יאכל את זה שם מחוץ לעיר, הוא לוקה על זה. משנה הבאה, הקורח כורחה בראשו. אולי לפני שנראה את המשנה, נראה קצת את סדר הפסוקים בתוך החומש. יש לנו בפרשת קדושים, פרק י' כתוב ככה, לא תקיפו פאת ראשכם. הכוונה לא להקיף את פאת הראש, כפי שנראה בגמרא, להשוות את המקום החלק במצח אל המקום החלק שמאחורי האוזן, הוא מיישר וחותך את השיער. ולא תשחית את פאת זקניך. אז זה איסור מיוחד לצורת תספורת בראש ותספורת בזקן. עוד פסוק. וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם. אדם שנפטר לו איזה נפש, והוא מאוד מצטער, שלא ישרוט ויחבול את הגוף שלו. וכתובת קעקע, לא תיתנו בכם, אני השם. זה הפסוק בפרשת קדושים, הוא פסוק שנאמר בכללות לכל ישראל. אחר כך יש לנו בפרשת תמור, בתחילת הפרשה של הכהנים, שכתוב עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו, כתוב ככה, לא יקרחו כורחה בראשם. זה גם כן הכוונה על מת. שלא יקרחו וימרטו את שערות הראש. אז מקודם דיברנו על שריטה בגוף, כאן מדברים על כורחה בראשם. ופעד זקנם לא יגלחו, זה כבר האיסור שדיברנו מקודם על ישראל, ביחס לזקן. ובבשרם לא ישרטו שרטת, חזרנו שוב פעם על האיסור של שריטה בגוף בגלל מת. זה בספר ויקרא. אחר כך בפרשת ראה, בספר דבורים, כתוב ככה, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כורחה זה למרות את שערות הראש, כמו שלמדנו מקודם אצל הכהנים, לא יקרחו כורחה בראשה. ופה כתוב, בין עיניכם. מה זה לא תתגודדו? זה גם כן פעולות שאדם פוצע את עצמו בגלל צער על מישהו שנפטר לו. כמו שכתוב, לא תתגודדו, למת. עכשיו נראה את המשנה והגמרא היא תפרט את הפסוקים. אומרת המשנה, קורח כורחה בראשו, בגלל צער של מת. והמקיף פעת ראשו, והמשחית פעת זקנו, והשורט שריטה על המת. חייב. הוא לוקה על זה. שרת שריטה אחת על חמישה מתים, או חמש שריטות על כל אחד, חייב על כל אחת ואחת. על כל שריטה הוא חייב. על הראש שתיים. הוא חייב שתי מלכות. אחת מכאן ואחת מכאן. יש שתי מקומות בראש שיש עליהם מיסור. לא תקיפו. גם מצד הזה, שהוא משווה את הצדעים שלו לאחורי האוזן, וגם בצד השני. על הזקן, שתיים מכאן, ושתיים מכאן, ואחת מלמטה. זאת אומרת, על הזקן יש חמישה מקומות שהוא חייב עליהם. שתיים מכאן, אז כאן אין לנו רש, יש לנו פירוש הריבן. מפרש כאן הריבן. אחד למטה מן האוזן, מקום של לחי התחתון יוצא ומתפרד שם. ושם נקרא פאה בחודו של לחי, שבולט לחוץ, ששם מתחלת הזקן, לכאורה זה כאן, נקודה הזאת. וכל מה שלמעלה, עד הצדעה, בכלל פאת הראשי. ושתי השיבולות, כל אחד מהם לסוף הלכי, כאילו כאן לקראת סוף הלכי, יש כאן נקודה של עצם כזאת שמחברת בין שני הלחיים, אז יש פה שתי נקודות נוספות, ואחת מלמטה זה שיער שבין השיבולת באמצע הסנטר, אז זה 2, 4 ו-5. רבי אליעזר אומר, אם נטלו כולן כאחת, אינו חייב אלו אחת. ואינו חייב עד שיתלנו בתאר. ככה חוזר תנא קמא ואומר. רבי אליעזר אומר, אפילו לקטוע במלכת או ברהיטני, גם כן חייב על זה. ואת הוויכוח ביניהם נראה בגמרא. תנו רבנן לא יכרכו, יכול אפילו כרך 4 ו-5 כריכות לא יהיה חייב אלא אחת. תלמוד לומר כורחה. לחייב על כל כורחה וכורחה. בראשם, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר בפסוק בספר דברים, בפרש עשראי, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. יכול לא יהיה חייב אלא על בין העיניים בלבד, מנהל לרבות כל הראש. תלמוד לומר בראשם, לרבות כל הראש. ולמה כתוב בין עיניכם? זה בא ללמד משהו בלכות תפילין. שאת התפילין שמים בין העיניים, היינו במקום שיער, לא ממש בין העיניים, אלא למעלה. ואין היא אלא בכהנים, שריבה בהן הכתוב מצוות יתרות. הפסוק הזה נאמר בכהנים, בפרשת אמור. ישראל מיני, תשובה, נאמר כאן בפרשת אמור כורחה, ונאמר להלן בפרשת ראי כורחה. מה להלן חייב על כל כורחה וכורחה וחייב על הראש כבין העיניים, אף כאן חייב על כל כורחה וכורחה וחייב על הראש כבין העיניים. ומה להלן על מת, כמו שכתוב, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, אף כאן שכתוב לא יקרחו כורחה בראשם, הכוונה על מת. עד כאן הברייתא. מתחילה הגמרא לברר, הנה 4 ו-5 כריכות, איך אדם? אילם בזה אחר זהו בחמש התראות, יתרו בו, אל תקרח, הלך קרח. עוד פעם יתרו בו ועשה קרחת. פשיטה שהוא חייב. אלא מה תגיד, מדובר בחד ההתראה? מי מחייב אותנה? משנה בעמוד הבא. נזיר שהיה שותה יין כל היום. אינו חייב אלא אחת. אמרו לו, אל תשתה, אל תשתה, והוא שותה, חייב על כל אחת ואחת. אז מה מיוחד כאן בקורחה? עונה הגמרא, לא צריך את הסך 5 אצבעותיו נשה. נשה זה איזה מין סם כזה, שיש לו חוזק וחריף ומשיר את השיער. והותבינו בבת אחת. דהב אלה התראה לכל אחד ואחד. הוא עשה 5 פעולות בבת אחת. אז זה מייחס את ההתראה לכל פעולה ופעולה. תוספות שואל, מה התירוץ פה? סוף סוף יש כאן התראה אחת, למה חייב 5? וכי זה שהוא עשה את זה בבת אחת, זה הגורם שתוספות, וכי אדם אוכל 2 זיתי חלה בבת אחת בהתראה אחת, מי מחייב 2 מלכות? אז תוספות אומר שזה, שכיוון שזה 5 כורחות ב5 מקומות, אז כאילו התורה מחלקת את זה ל5 סוגי כורחות שונים. טוב, שואלת הגמרא, וכמה שיעור כורחה? כמה כמות השיער שזה ייחשב כורחה? רב הונא אומר, כדי שיראה מראשו, שיסתכלו על הראש, שיראו מקום חסר שיער. שיראו את הראש. רבי יוחנן אומר, משום רב לזר ברבי שמעון, כגריס. גריס זה שטח של 36 שיערות, 6 כפול 6. אחרים אומרים, כדי שיראה מראשו. אומר רב יהודה בר חביבה, פליגה בו תלת את הנוי. אחד אמר כגריס, ואחד אמר כדי שיראה מראשו, ואחד אומר כשתי שערות. והיא כדי מפיק שתי שערות, שמוציא את הדעה הזאת, הוא מכניס במקום זה דעה של בקעי הדשה. הדשה זה 4 שערות, 2 ועוד 2. וסימנך, כדי שתזכור, בהרת כגריס ומחיה בקעי הדשה. זה משנה במסכת נגעים לגבי הלכות נגעים, שבהרת הגודל של הצירות כגריס, ומחיה, הכוונה, מחיית בשר חי בשר, צריך להיות בקעי הדשה. אז הוא משאיר לעצמו שיש דעה אחת שאומרת שיש בבת אחת גם דעה של כגריס וגם דעה של קעי הדשה. תנה, הנוטל מלוא פי הזוג בשבת חיה, מלוא פי המספריים. וכמה מלוא פי הזוג? אומר רבי יהודה שתיים, שתי שערות. שאתה אומר רבו תניה, לקורחה שתיים, משמע של הלכות שבת זה כמות אחרת. אומר תמרה, תסביר, אימא, וכן לקורחה השתיים. תניה נמי אחי, הנוטל מלוא פי הזוג בשבת חיה. וכמה מלוא פי הזוג? שתיים. רבי אליעזר אומר אחת. ומודיעים חכמים לרבי אליעזר, במלקט לבנות מתוך שחורות, שהסיבה שהוא מדלל את השיער כי הוא לא רוצה להיראות כזקן, אז אפילו אחת שהוא חייב, כי זה כבר נחשב דבר חשוב, כדי שלא יראו לו שיער לבן. ודבר זה אפילו בכל אסור, משום שנאמר, לא ילבש גבר, שמלת אישה. רש"י מבאר שמתנאה עצמו בנויי אישה. והמקיף פאת ראשו, תונו רבונו, פאת ראשו, הכוונה סוף ראשו. ואיזה הוא סוף ראשו? זה המשווה צדעיו לאחורי אוזנו ולפדחתו. הוא מיישר בין אחורי האוזן אל הפדחת. תוני תנא כמי דרב חסד. אחד המקיף ואחד הניקף לוקה. אמר לי, מן דאכיל תמרה בארבי ללקי, מי שאוכל תמרים שנמצאים באיזה קערה אמור ללקוט? מה פתאום? איזה פעולה עשה הניקף? אז הוא מסביר, דאמר לך, מה אני רב יהודה, היא דאמר לאו שאין בו מעשה, לא קין עליו. רוב האמר מדובר במקיף לעצמו, אדם שמספר את עצמו. אז הוא גם המקיף וגם הניקף, הוא לוקש שתיים. ודברי הכל. רב אשי אמר במסייע ודברי הכל. מה הכוונה מסייע? אז הרבן מסביר, מזמין השערות למקיף. אז על ידי זה הוא גם פועל פעולה, לכן הוא גם לוקח. המשחית פעד זקנו, תונו רבונו פעד זקנו, סוף זקנו. ואיזה הוא סוף זקנו? שיבולת זקנו, זה הסנטר למטה. והמסרט שריטה אחת. תונו רבונו, כתוב בפסוק, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני השם. יכול אפילו שרת על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבע בים גם יהיה חייב. תלמוד לומר לנפש. היינו על אדם שמת. אינו חייב אלא על המת בלבד. ומניין למסרת חמש שריטות על מת אחד שהוא חייב על כל אחת ואחת? תלמוד לומר, וסרט. לחייב על כל שריטה ושריטה. איך לומדים את זה מהמילה וסרט? אז פירוש אחד כתוב בריבן בגלל הוו, הוו מיותרת. אבל פירוש ראשון הוא מביא שזה כתוב לשון יחיד. הצורה כתוב, ובבשרכם לא תסרטו שריטות. למה וסרט? לשון יחיד. לחייב על כל שריטה ושריטה. רב יוסי אומר, מניין למסרת שריטה אחת על חמש מיתים שהוא חייב על כל אחד ואחד מן המיתים, על פעולה אחת חמש לאווים? תלמוד לומר לנפש, לחייב על כל נפש ונפש. שאת אמר, איך רבי יוסי לומד מעל הנפש, והוא הפיקטי לביתו שנפל, ולספינתו שטבע בים, על הנפש בא לדבר על מת, להפוק דברים אחרים. לא הגמרא, כסבה רבי יוסי, שריטה וגדידה אחתי, וכתיבתם למת. שם כתוב, לא תשימו, לא תתגודדו, לא תשימו כוחה בין עיניכם למת. אז כבר שמה למדנו שזה דווקא למת, ולא לספינתו שטבע בים. אז מה לומדים מהנפש? על כל נפש ונפש. עכשיו, מה הכוונה? שריטה וגדידה אחת היא. זאת אומרת, בוודאי שבעברית פשוטה, שריטה הכוונה שהוא שורט את הגוף בידיים. וגדידה הכוונה בכלי. אבל רבי יוסי סובר אחת היא. אין הבדל ביניהם. אדם שישרוט את עצמו בכלי, הוא גם עובר על שריטה וגם עובר על גדידה. אז זה בעצם כפילות. אז אם כן, אחד, לימוד אחד אמר למת שזה דווקא מיטה, ולימוד שני לימד אותנו על כל נפש ונפש. אומר שמואל, המסרט בכלי חייב. אומר רש"י, אומר ריבן, מה הכוונה חייב? חייב שני לוי, גם משום מסרט וגם משום גדידה. זאת אומרת, שמואל מחדש שזה אותו דבר. מיתווה, שריטה וגדידה אחת היא. אלא ששריטה ביד וגדידה בכלי. אז התנא של הברייתא המפורש אומר שזה שתי דברים נפרדים. זה באופן של יד וזה באופן של כלי. עונה הגמרא, הוא דאמר, כמו רבי יוסי, שאמרנו למעלה שהוא סובר, שזה דבר אחד לגמרי. תוני תנא כמי דרבי יוחנן, על מת. בין ביד, בין בכלי, חייב. אבל מי שעשה את זה בצורה, יש עבודת כוכבים שהדרך של העבודה שלהם זה שהם סורטים את הגוף. על עבודת כוכבים ביד חייב, בכלי פתור. שאתה אומר, והוא היפריקטי, והתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, שם שהם ניסו להדליק את האש על המזבח, במעמד של הר הכרמל עם אליהו הנביא. אז אתה רואה שהם סורטים את עצמם בכלי, אלא אם אלה הפך, ביד פתור, בכלי חייב. וחייב על הראש מח ורב ששס בין פרקי רשם. רב ששס היה מראה, בין הפרקים היינו איפה שמתחברים העצמות של הראש עם העצמות של הפנים והזקן. ועל הזקן שתיים מכאן ושתיים מכאן ואחת מלמטה, מח ורב ששס בין פרקי דקנה. אז אמרנו שלפי שיטת הריבן זה שתיים מתחילת הלכי, איפה שזה בולט החוצה, שתיים איפה ששני הלחיים כמעט מתחברים, ושיבולת הזקן זה ממש בנקודת האמצע. רבי אליעזר אומר, אם לתנן כולם בבת אחת חייב אחד, למה כוסוב אחד לב? זה לב אחד של פעת ראשך או פעת זקניך, זה לא שכל מקום זה לב נפרד בפני עצמו. עד כאן דף חוף.